בוקר טוב לכל הציבור היקר, בוקר טוב לצופים שבבית. השבת אנחנו קוראים בתורה שתי פרשות בהר בחוקותיי ומסיימים בכך את ספר ויקרא. תחילה אני אעמוד על פסוק אחד בפרשה, פרשת בחוקותיי, בתור דברי התוכחה, שהתוכחה כולה רוויה קשיים רבים, עונשים, אם מדעי לא תשמעו לי ויספתי לי אסרה אתכם, ועונשים חמורים. אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחת מתוך הפרשה, שיש נקודות אור בתוך התוכחה. נאמר, ונתתי את עריכם חורבה והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אני רוצה לספר סיפור, נפתח בסיפור מגוש קטיף שנחרב לא עלינו, מצלצל מחמוד מעזה ליצחק מעסיקו הישראלי שהעסיק אותו ביישוב גני טל, אומר לו, אתם מחשפים אתם. אומר, אני תהיה עובד אצלך בחממות, איזה פלפלים היינו מוציאים, פלפלים גדולים ויפים, נותנים את הכל, הולך איכות ייצוא, הכל הולך לייצוא. ועכשיו קיבלתי את הקרקעות האלה מחמאס, ואני מנסה לגדל פלפלים, עושים לי פלפלים ארוכים, מטולאים, קטנים, ארוכים, לא יפים, מה זה, אתם חישבתם את האדמה? פיניתם גוש קטיף, חישבתם את האדמה? אתם מחשפים אתם, אומר, והם בידידות, הם לא בקסח, אמנם מסרו להם את זה, אבל הוא ידיד שלו, למה היה עובד שלו, ראש הפועלים בחממות. אומר לו יצחק למחמוד, תראה מה כתוב בתורה, כתוב והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. שכאשר אויביכם יושבים בה, אז מה קורה לארץ? ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ארץ נהפכת להיות שממה. זה לא תלוי בנו. זה ברכת השם. ברכת השם עושה שכשארץ ישראל, עם ישראל נמצא בארץ ישראל, מגדלים פלפלים באיכות ייצוא. אבל כאשר עם ישראל לא יושב, אז זה... מה נעשה? הפירוש הזה כבר כותב הרמב"ן. הרמב"ן כותב... וכן מה שאמר כאן, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, כותב הרמב"ן, היא בשורה טובה. בשורה טובה. מבשרת אותנו שבכל הגלויות שעם ישראל גלה, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. אויבינו לא יזכו לגדל פירות כמו שאנחנו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה. ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. וזה הברית שהקדוש ברוך הוא בעצמו קראת איתנו. זאת אומרת שארץ ישראל מקבלת רק את בניה. וכן אומר הפסוק ביחזקאל, אני מוסיף על דברי הרמב"ן, אומר הפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תיסעו, לעמי ישראל כקרבו לבוא. אומרת גם בסנהדרין דף צדי, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שכשארץ ישראל נותנת את פירותיה לבניה, אבל כשבניה לא בתוכה, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כשאויבינו נמצאים בארץ, ואנחנו גם נמצאים בארץ, כמו היום, אז מתוך שיש ברכת ארץ ישראל לנו, גם הם זוכים בברכה גם היום, וגם הם מגדלים פירות יפים גם היום. אבל בזמן שמתקיים פשוט והשימותי אני את הארץ, שעם ישראל גלה מארצו, אז משממו עליה אויביכם היושבים בה, וארץ ישראל לא מקבלת ידי עוברי עבירה. וזה מידה טובה של ארץ ישראל. כך כותב רבנו בחיי, שזו מידה טובה לישראל, שלא יהיו ישראל אומרים, רואים, גלו מארצנו, עכשיו האויבים באים, מוצאים עליה נחת רוח? לא, אין על דברים כן. שנאמר ושממו עליה אויביכם היושבים בה, לא ימצאו בה נחת רוח. משתדלים להושיבה, וזה סימן גדול לישראל. שמיום שחרבה הארץ לא קיבלה אומה ולשון. ויש תיאורים שבאו מבקרים גדולים לארץ ישראל בימי החורבן, תיאורים של הסופר מרק טוויין, ועוד תיאורים של מבקרים תיירים בארץ ישראל, שמספרים על העוני והשיממון והדלות שהיה כאן, מחלות, הקדחת, מחלות עיניים, דיבות נפש, וכל זה בגלל שארץ ישראל מנסים להושיבה ואין אל ידם, בזמן שבניה לא בתוכה. אבל בזמן שבניה בתוכה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אז מי שרוצה לראות את ברכת ארץ ישראל שהגיע זמן הגאולה, פשוט ייסע למחנה יהודה. לא צריך לקנות פירות, רק יסתכל בפירות, יסתכל. פירות, אפרסקים, תפוחים, מישמישים, שסק, כל הפירות היפים, תותים, רואה איזה פירות ארץ ישראל מביאה, אז הוא רואה את ברכת ארץ ישראל. בזמן שארץ ישראל ביד, לא ביד בניה, אז ושממו עליה אויביכם היושבים בה. זו הנקודה הראשונה שרציתי לומר, וזה עדות לאמיתתה של התורה, שהקדוש ברוך הוא משלה את שכינתו בארץ הזאת ודואג שארץ ישראל תגדל, לא תגדל, ואפילו היום, אחרי שפינו את גוש קטיף, אמרת פתחת הסיפור, שהפלפלים לא צומחים כמו שהיו. ועוד נקודה שנייה רציתי לדבר, והיא מה שכתוב, והשימותי את מקדשיכם. לא נאמר ואת מקדשיכם השומם, אלא והשימותי את מקדשיכם. מה ההבדל בסגנון? אומר הרמב״ם, אם היה כתוב את מקדשיכם השומם, פירוש דבר, שמקום המקדש כבר שומם, וכבר שואלים ילכו בו, כבר יצא מקדושתו, באו פריצים וחיללוה. ועכשיו שכתוב והשימותי את מקדשיכם, אומרים חז"ל, אבי ששוממים בקדושתם הם עומדים. כלומר, שקדושה ראשונה שקידש דוד ושלמה נתקדשה לעולם. וכן הוא אומר בספר דברי הימים, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. וכן הוא אומר בתהילים הכתוב, בתהילים, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. לומר, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. שקדושת המקדש נשארה. ותוצאה מזה ששלושה נביאים עלו בבית שני, אחד להעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד להעיד להם שמקריבין אף הפי שאין בית. שואלת הגמרא, למה מקריבין אף הפי שאין בית? הרי אסור להקריב קורבנות בזמן הזה. תשובה, בגלל, אפילו שאין בית, אבל הקדושה קיימת. כיוון שהקדושה קיימת, אז מקריבין אף על פי שאין בית. זו הנקודה השנייה שרציתי לומר, שיש השוואה בין כוחה של ארץ ישראל לבין קדושת ירושלים והמקדש. קדושת ירושלים והמקדש נשארה מדוד ושלמה, קדושת ארץ ישראל נשארה מזמן עזרא, אבל כמו שארץ ישראל לא מקבלת עוברי עבירה ושעמו עליה אויביכם, אז קדושת המקדש וירושלים היא נשארה וקיימת לעולם. אני רוצה לדבר על עוד נקודה, על תחילת הפרשת בחוקותיי ועל סוף הפרשה. תחילת הפרשה נאמר, אם מחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז אם שומרים ועושים אותם, מה זה בחוקותיי תלכו? מרש"י שתהיו עמלים בתורה. העמל בתורה זה רצון הקדוש ברוך הוא שלשם כך ברא את עם ישראל, שיהיו עמלים בתורה. אבל אנחנו יודעים שבסוף הפרשה יש ערוץ הידברות שנסגר. בסוף הפרשה נאמר, אלה המצוות, פסוק אחרון, אלא מצוות אשר ציווה השם את משה בהר סיני. אם כן, אני רוצה להשוות בין המילה הראשונה בפסוק לפסוק האחרון. הפסוק הראשון מדבר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. אם כן, כוח עמל התורה. והפסוק האחרון מדבר על ערוץ הנבואה שקיבל משה בנבואה. אלא מצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. איזה ערוץ הדברות יותר חזק? הרי אנחנו רואים במדבר שכשמשה רבנו לא ידע עניין פסח שני, שאמרו לו הצמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן השם במועדו, אמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. לכן בנות צלופחד, משה לא ידע אם מגיע להם, הלך ושאל את פי הקדוש ברוך הוא. אם כן יוצא שיש דרך נוספת מאשר להיות עמל בתורה, והיא לשאול את פי הקדוש ברוך הוא בדרך של הנבואה. ועל זה אומרת התורה בסוף הפרשה, אלה המצוות אשר ציווה השם משה בני ישראל בהר סיני. מסתיים תקופת המצוות, ומעתה אין ערוץ הדברות של מצוות. וכל זה למה? ביאור הדברים על פי הגמרא במציע המספרת על תנורו של החנאי. תנורו של החנאי זה שוב מחלוקת של רב לזר וחכמים אם הוא תמה או טהור. שרב לזר תיהר אותו כי הוא אמר שהתנור הזה נקרא מחובר על הקרקע. וחכמים אומרים לא, זה עשוי עיגולים עיגולים, רצועות רצועות, וזה מונח על גבי הקרקע. אז זה דבר המקבל טומאה, זה תנור מטלטלין. וקראו רב לזר וחכמים על תנור הזה שצורתו היה כשל החנאי, עיגולים עיגולים. האם זה נקרא מטלטל או נקרא קרקע? אז כתוב במשנה, חתכו חוליות חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. לכן נקרא תנורו של החנאי. אז רב לזר היה מתאר וחכמים היו מתאמים. השיב רב לזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. אמר, אני רוצה להראות לכם שהלכה כמותי, יש לי הוכחה מהשמיים, מסכימים איתי, כי החרוב יוכיח. איך ההוכחה? נעקר חרוב ממקומו 100 אמה. ואמרי לה, 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מיני חרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר אמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו הקטלים ליפול, גער בן רבי יהושע ואמר להם, אם אתם דרך חיים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מעטיבכם. לא נפלו מבני כבודו של רבי יהושע, לא זקפו מבני כבודו של רב לזר, עדיין מתים ועומדים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי בת קול מהשמיים תוכיח. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רב לזר? הלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה בהר סיני, ואין משגיחים בבת קול. כבר כתבת בתורה, אחרי רבים להטות. ראה רבי נתן את אליהו הנביא ואמר לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, מחייך. אומר, ניצחוני, בניי ניצחוני. אז רב לזר הביא לדבריו שלוש הוכחות. חרוב, אמת המים, וכותב את המדרש. וכל פעם אמרו לו, אין ממראיה מן החרוב, אין ממראיה מאמת המים, אין ממראיה מכותב את המדרש. בסוף אומרים לו טעם אחר, לא בשמיים מי. על מה בנוי לא בשמיים? על הפסוק שקראנו פרשת השבוע. אלה המצוות אשר ציווה השם בהר סיני, שאין נביא רשאי לחדש עוד דבר. מעתה, אחרי נתינת התורה. למה בהתחלה לא אמרו לו לא בשמיים מי? למה בהתחלה אמרו לו אין ראיה מן החרוב? משמע, מהחרוב לא ראיה, אבל ראיה אחרת כן. מה מסמל החרוב? ומה מסמל אמת המים? ומה מסמל כותלי בית המדרש? החרוב הוא סמל ההסתפקות במועט. רב לזר היה מסתפק במועט, ממעט בגשמיות. אפשר לחשוב, מי שממעט בגשמיות, מרבה ברוחניות, הוא זוכה לתורה, כי הוא ממעט בגשמיות. עובדה שהוא רק נהנה מיני חרוב ותו לא, לא אוכל הרבה. הלכה יהיה כמותו, כי הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, אין ממראה מן החרוב, אחרי רבים להטות. זה כלל בתורה. חזר האוויר היה מאמת המים. מה התכונה של אמת המים? איפה המים הולכים? המים הולכים למקום הנמוך, למקום השפל. המים מציינים תכונת הענווה. אין מים אל התורה. אז רואים שרב לזר, יש לו לא רק תכונת של החרוב מסתפק במועט. יש לו תכונה נוספת לרב לזר, והיא התכונה של הענווה. אולי שתי התכונות ביחד יגרמו שהלכה כמותם. אז לא מצד ההוכחה מאמת המים, אלא הוא דומה לאמת המים. לכן אמת המים חזרה לאחוריה, יש לו תכונה של ענווה. אז יש לו ככה שתי תכונות, גם תכונה של החרוב יסתפקו במועט, גם תכונת הענווה. מולו אין ממראיה. נשארו כותלי בית המדרש, הוכחה שלישית. מה כותלי בית המדרש אומרים? ככה לא יודעים מי יצא את בית המדרש, אבל הוא יוצא אחרון תמיד, תכונת ההתמדה. אז הוא מקיים שהוא עמל בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, יש לו גם תכונת הענווה, ככה מסביר הגאון מווילנה, גם תכונת הענווה, גם תכונת ההתמדה של כותלי בית המדרש, וגם תכונה שהסתפקו במועט. אולי יש לו שלוש תכונות ביחד, אולי הם יגרמו לקבוע הלכה כמותו, אמרו לו, לא בשמיים היא. אפילו הבת קול שיצאה, יצאה לכבודו, אבל בעצם זה היה ניסיון לחכמים. לא בשמיים היא. ערוץ ההידברות של עם השמיים, של כוח הנבואה, נסתתם. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. ויהושע, וזקנים, וזקנים, לנביאים, ונביאים יסרו על משה כנסת הגדולה. האם הנביאים האלה יכולים להגיד הלכות בכוח הנבואה? אולי הנביאים שואלים אותם הלכות, יגידו בכוח הנבואה. אומר בגמרא מסכת תמורה, ששלושת אלפים הלכות נשתקחו בימי אבלו של משה. אמרו לי יהושע שאל, אמר יהושע לא בשמיים מי. אמרו לי שמואל שאל, אמר אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כלומר, מסירות התורה מדור לדור, רק על ידי משה קיבל תורה מסיני, בשרה ליהושע, יהושע לנביאים. אפשר לחשוב שמשה קיבל תורה מסיני, פתח את ארון הקודש, קיבל ספר להקפות. זה לא ככה, כי בימי משה הספר עוד לא היה גמור, עוד לא היה גלול, עוד לא היה כתוב. משה את כל התורה כולה קיבל במשך שנות המדבר, ב-40 שנה. משה קיבל את כל התורה כולה מסיני כתורה שבעל פה, והלך וכתב אותה בציווי השם כל ימי תקופת המדבר. נסתיים תקופת המדבר, נסתיימה תקופת נבואתו של משה. אומרת הפרשה שלנו, אלה המצוות, אלה המצוות השבעה של משה בהר סיני. מעבר לזה, בתקופת משה, משה יכול לשאול עניין בנות צלופחד. משה יכול לשאול עיין פסח שני. בכל ביתי נאמנו, מתי שהוא שואל, הוא מקבל תשובה. אבל נסתיימה תקופתו של משה, ובאים להשתמש בכוח הנבואה, אגב שיש נביאים בישראל. תפקיד הנביאים להגיד איפה האתונות. תפקיד הנביאים להגיד אם נעשות מלחמה עם ארם. תפקיד הנביאים להגיד מתי לבנות בית המקדש. אבל אין תפקיד הנביאים לפרש את התורה. הם מפרשים את התורה, אם בחוקותיי תלכו. ואני חוזר ואומר שיש קשר בין פסוק ראשון בפרשה לפסוק אחרון. פסוק ראשון מדבר לדורות. פסוק אחרון מדבר לפי שעה. מגביל את תקופתו של משה. כשהתורה אומרת, אלה המצוות אשר ציווה את משה בהר סיני. אלה ולא יותר. אז אי אפשר להוסיף על המצוות הללו אחרי תקופתו של משה. וגם יהושע לא יכול להשתמש בנבואה לשאול את ההלכות שהשתקחו עם האבלו של משה. אלא איך נדע את ההלכות? על ידי המילים בתורה. ומה עוזר המילים בתורה? שנפעם מחלוק בין החכמים, אז לדורות איך פותרים את ההלכה, איך יודעים שההלכה היא הלכה נצחית, ניצחוני בניי ניצחוני, באיזה כוח בניו מנצחים, ניצחון וניצחיות שלובים זה בזה. עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, אבל איך יודעים שלא טועים בדרך הארוכה? אחרי רבים להטות, אחרי רבים החכמים. לכן לא מועילים לזה, לא כותלי בית המדרש, ולא עמת המים, ולא החרוב. התכונות האישיות שציינו את רבי אלעזר, תכונת ההתמדה שמעידים עליה כותלי בית המדרש, תכונת הענבה שמידה עליה עמת המים, תכונת ההסתפקות במועד שמידה עליה החרוב, כל זה לא מועיל אפילו בצירוף לבת קול. כל אלה אומרים לנו שרב לזר סברתו נכונה, אבל הלכה כמו הרוב, אחרי רבים להטות, וכשרוב החכמים ככה הם סוברים, זה נצחיות התורה. לכן פוגש את אליהו, רבי נתן פוגש את אליהו באותו שם, אמרו, ניצחוני בניי ניצחוני. אומר המהרש"ל, ניצחוני מלשון נצח. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואיך הוא לא טועה בדרכו ארוכה? תשובה אחרי רבים להטות. שהלכה נקבעת על פי הרבים. לכן עלינו להיות עמלים בתורה, כדברי הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, שנהיה עמלים בתורה, ובכוח עמל בתורה, נזכה לכוון לאמיתתה של תורה. בזכות יעמל בתורה התקיים בנו המשך הכתוב, המשך הכתוב בפרשה שלנו, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. כלומר, נתתי שלום בארץ, אז מה כתוב אחר כך? ורדפתם את אויביכם. אז איזה שלום זה? אם אחרי השלום צריכים לרדוף את האויבים. נתתי שלום בארץ, קודם כל שלום ביניכם, שביניכם יהיה שלום, בכוח התורה יהיה ביניכם שלום. ואז, כשנהיה שלום, נהיה מאוחדים. ואז התקיים פסוק, ורדפתם את אויביכם לפניכם, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. זה השלום עם האויבים, כשרודפים ומכניעים אותם. ובתנאי שיהיה שלום בתוכנו. ואיך יהיה שלום בתוכנו? על ידי אם אנחנו נדחו את יהיו המילים בתורה, יסיינו כשאנחנו יכולים ללמוד תורה, מה תלמד, לשמור ולעשות ולהבין דברי תורה על אמיתתם. שבת שלום לכל הציבור היקר.